בחיים. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון, אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון, בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר ראם באינסטגרם, והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. הכל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
וחזרנו אליכם לעוד שבוע, כנראה האחרון. ערב טוב אורן.
ערב טוב, ערב טוב. צריך להיות אופטימיים.
אנחנו אופטימיים.
יכול להיות שלנו עוד שבוע. מי יודע?
אז בוא נפתח ב... אני מציע שנפתח לחימום האווירה ולהמשכת המצב רוח הטוב. לא, אני קורא בערוץ 14, תקשיב. זו הכותרת. ערבי נהרג מירי באוויר במערך לוויית מחבל בג'נין. לא, רגע.
יכול להיות שגם המחבל היה באוויר באותו זמן.
אמרתי לעצמי, רגע, ירי באוויר? אולי באוויר של הריאות? איך בן אדם נהרג מירי באוויר? ואז הבנתי שהירי באוויר היה של משתתפי הלוויה בעצם.
אוקיי, עדיין. זה קצת בעייתי.
כן.
אבל יופי, תמשיכו ככה, כאילו. אין לנו בו, זה לא... בוא נגיד ככה, אני בטוח שבגץ לא ידון במקרה הזה.
לא, מגזמת.
לא ידון, לא ידון.
ואז בואו, עוד משהו שמשעשע?
אתה יודע מה? אני כבר לא בטוח. כשאני חושב על זה, אי אפשר לדעת.
עוד משהו שמשעשע, מהיום, בן כספית בתוכנית שלו, בערוץ 103, ציטט סינק מערוץ 14, במקרה של התקפת טילים, יש לקרוא טילים ואת נאום נתניהו. יש רק שאלה, יש בעיה קטנה בציטוט שלו. זה לא נכתב אף פעם בערוץ 14. לא היה ולא נברא. הוא לקח את זה מאיפשהו באינטרנט, הכילו אותו את השטויות האלה.
אמור להפריע לו הנתון ה...
כן, כמו שלא מפריע לברק לצאת נגד ביבי, על זה ששחרר מהכלא בעסקת שליט את יחיא סינואר.
מי לחץ עליו ל...
רק הוא שכח לציין שיש הקלטה שלו מ-2015, אבל הוא לא יכול, לא אפשר לפספס את זה, שהוא אומר לערוץ 12 שהוא זה שלחץ על ביבי להתקדם בעסקת שליט ולאשר את העסקה.
כן, להתקדם, אבל לא לשחרר.
לא, לבצע את עסקת שליט.
לבצע, אבל בלי לבצע.
כן.
כן. כן, כן, משהו כזה.
את, זה, את זה הם שוכחים כל הזמן. הם, אתה יודע, זה מזל שיש לנו ארכיון שאפשר ללכת אליו. ואם כבר הולכים לארכיון, אז בדקתי גם על גנץ משהו משעשע. פברואר 22, גנץ שר ביטחון בממשלת השינוי, הריפוי והדיכוי. גנץ אומר שהוא הציע מספר פעמים ללבנון סיוע, כי חשוב להבין, הוא אומר, וזה ציטוט, שאזרחי לבנון אינם אויבים שלנו, לכן הצעתי 4 פעמים סיוע לבנון, כולל בשבוע האחרון. הוא מוסיף, לא רק סיוע ללבנון, אלא סיוע לצבא לבנון, אם אתה לא הבנת. צבא לבנון סובל מחוסר הספקה בסיסי ואיבד למעלה מ-4,000 חיילים שעזבו אותו בשנה האחרונה, אומר גנץ. זה קצת מצחיק, כי מצד אחד הוא רוצה לסייע ללבנון, ועכשיו אנחנו הולכים לתקוף את לבנון שמאחסנת את החיזבאללה בתוכה, שזה נהדר. היכולת של גנץ לראות את העתיד, לצפות, זה מה שאתה צופה, זה מה שאתה מצפה ממנהיג, לממן את הצבא שעוד מעט אתה תתקוף אותו.
שהוא נכנס להיות שר ביטחון, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה, הוא הזמין את אבו מאזן אליו הביתה, והוא התגאה שהם שניהם יושבים אצלו בבית, ושותים יחד קפה.
כן, אצלו בבית, שים לב.
לאן זה התקדם? מה יצא לנו מהפגישה הזאת? טוב, אני אשאל לך שאלות פחות קשות.
כן, לא, זה קשה לי.
בוא למשל, אני אשאל לך שאלה כזאת. האום, אנחנו יודעים שעובדי אונרה נתפסו, מה שנקרא, במערומיהם, כשהם נתפסו, כשהם משתפים פעולה עם הטבח של השביעי באוקטובר. עכשיו, הכותרת היא, האום סגר חשבון עם עובדי אונרה שלקחו חלק בטבח השביעי באוקטובר. מה אתה מצפה לראות בתת כותרת? מה זה סגר חשבון?
תמונה עם כדור בראש.
העמיד אותם לדין, יש משפט, יודעים את השמות, יודעים מה הם עשו.
מה עשה? העלה אותם לוועדת משמעת של ההסתדרות?
פיתר אותם.
פיתר, זה כבר יפה.
אם בן אדם מאחר שלוש פעמים לעבודה הוא מפוטר, ואם בן אדם רוצח אנשים אחרים, הוא גם מפוטר. וואו, איך נכנסו בהם?
משהו.
אתה יודע מה אני מציע לעובדי אונרה שפוטרו? תפנו לבגץ.
אני בכלל...
תפנו לבגץ, אני חושב שאתם קבלו סעד שם.
אני מציע שצריך להעלות הצעת חוק שאונרה להכריז עליה כארגון טרור בישראל. אנחנו כבר ראינו כמה טרוריסטים שיוצאים מהארגון הזה, עובדים בארגון הזה, מקבלים כסף מהארגון הזה, חיים מהארגון הזה, וטרוריסטים לכל דבר ועניין. להכריז עליהם כארגון טרור, לסגור את משרדי אונרה במזרח ירושלים, לסגור את משרדי אונרה בכלל, בכל מקום שאנחנו מגיעים אליהם, ולא לתת יותר יכולת למחבלים האלה לחבל לנו במדינה.
אשרי המאמין, אתה דיברת קודם על בני גנץ, שמנסה...
אסטרטגיה גדול.
כן, נגיד, בסדר. אפילו בצחוק לא הייתי קורא לו ככה. כשהוא היה שר ביטחון, הוא קיבל מכתב. והמכתב הזה נאמר, והמכתב הזה נכתב לו ב-2022, במהלך 2022, בהיותו שר ביטחון, קיבל מכתב, שיש עמדות של חמאס מתצפתות על ממש על הבתים ביישובים של סמוכים לגדר, ברמה שהם יכולים לראות מה נעשה בתוך הבית. בסדר? זה המכתב שהוא קיבל. אני בכוונה לא אומר ממי, חכה.
אתה יכול להגיד, ריאנו אותה פה באולפן, ריאנו אותה.
ברגע שאתה תגיד ממי, המכתב הזה פסול. אבל רגע, הוא קיבל מכתב כזה. זאת אומרת, שר הביטחון קיבל מכתב מחברת כנסת. מחברת כנסת שאמרה לו, שים לב, יש אירועים כאלה וכאלה וכאלה. אנשים מתלוננים, לטיפולך עודה.
כמה מהר הוא ענה לה?
אחד, הוא לא ענה לה עד היום. אני לא בטוח שהוא קרא את המכתב. לא, עכשיו עוד פעם, זה לא מכתב מאזרח אלמוני ופלוני.
כששר ביטחון מקבל מחבר כנסת מכתב, תאמין לי שהוא קורא אותו.
הוא יכול גם היה לזמן אותה, לשאול אותה מאיפה היא קיבלה את זה, מי האזרחים שהתלוננו, מי היישובים שהתלוננו, מאיפה זה בא, תני לי יותר פרטים, למרות שהמכתב די מנומק. שום דבר לא נעשה מאז. המכתב נכתב על ידי קטי שטרית. למה אני בכוונה השארתי את זה לסוף? כי זה חברת כנסת מה שנקרא מהשורות היותר האחוריות של האז אופוזיציה. כתבה לו את המכתב הזה. שום דבר לא נעשה. עכשיו אם אותו מכתב היה נכתב למשל לנתניהו או לגלנט, שאנחנו לא ממעריצים
גדולה. מה ערוץ 12 היה עושה מזה?
מה היו עושים על זה? מה ההבדל? מה ההבדל? אנחנו מדברים על שנה לפני האירוע, פחות או יותר.
ההבדל, שזה לא המיליה הנכון. זה להם מותר.
אז אני, מי שחושב שבני גנץ הוא הפתרון לכל בעייתנו, תחשבו טוב, תחשבו שוב, ותכנסו לגוגל. גוגל זה דבר מאוד מאוד נחמד.
אורן, בוא נשמע את פרטסי, ואחר כך נעלה את...
נראה, התחלתי להיחנק כבר.
דוקטור אדי כהן מזרחן. כן, אני נותן לך את האפשרות להיחנק בשקט.
הייתי שותה תה, אבל אסור לשתות פה, אבל בסדר, סבבה.
ואיפה שתלכי אקרא לזה בית, אז אני גר כמעט בכל רחוב. לא לנסות סתם להסתיר געגוע, זה יאכל אותנו מבפנים. דקה דקה ואז שבוע שבוע, זה מגיע כשלא מחכים.
כמו ציפור בשמיים ולראות מעבר לתמונה לרכוב על הדמיון כמו על אופניים להרגיש כמו פעם ראשונה אולי בחוץ אני נראה קצת קשוח זה עובר לאט עם השנים דקה דקה ואז שבוע שבוע זה מגיע כשלא מחכים הייתי לוקח
ואיתנו על הקו דוקטור אדי כהן מזרחן, שלום לך דוקטור כהן.
שלום, ערב טוב.
ערב מצוין.
ערב טוב.
אורן אלון איתנו גם פה באולפן.
אהלן.
ונתחיל בשאלה בעצם הקיומית נקרא לזה.
כן, בדיוק השיר מדבר איתנו על מה יהיה מחר.
אז
אולי נתחיל לשאול את השאלה הזאת, מה יהיה מחר?
אז השאלה היא בעצם, עד כמה רחוק איראן יכולה ללכת בתגובה שלה לחיסולים האחרונים שהיו, מבלי לסכן בעצם את מטרת העל שלה, שזה בעצם נשק בלתי קונבנציונלי?
טוב, בוא נשים את זה הצד. הפרויקט הגרעיני זה כבר שנים, מדובר עליו ועובדים עליו וניסינו והצלחנו לעכב אותו קצת. זה נושא אחר. עכשיו, מה קורה עכשיו? לא להגזים, לא להגיד שזה קיומי. האיראנים עצמם, אני שומע אותם, גם בפרסית וגם בערבית, אומרים, אנחנו לא רוצים לפתוח במלחמה נגד ישראל, רוצים להעניש את ישראל על מה שעשתה לנו. ישראל פגעה, הפרה את הריבונות שלנו, פגעה בכבוד שלנו, אנחנו רוצים לפגוע, לנקום. אומרים את זה במפורש, אנחנו כאן מתביישים להשתמש במילה נקמה או לא יודע מה. שם אומרים לא רוצים מלחמה. השלטון אומר לא רוצים מלחמה. לכן הם רוצים לנקום משהו כירורגי, לא ברור בדיוק מה. יש כאלה שסבורים שכפי שהיה ב-14 לאפריל, כאלה שאומרים פחות. אבל הם לא רוצים לפתוח במלחמה. נכון, כל יום אומרים רוצים להשמיד אותנו, נכון? אבל עכשיו הם לא אומרים את זה. אומרים רוצים לנקום. וזהו.
אני רוצה לשאול משהו כמו, שאלה קצת יותר אולי מורחבת, לא רק ברמה של מה יהיה מחר. אחרי השביעי באוקטובר אני חושב שנתפסה הבנה אצל הרבה אנשים של בעצם מה שהיה זה לא מה שיהיה, ושל בעצם במילים אחרות ויותר בוטות, זה או אנחנו או הם, לפחות ההבנה אצלי זה ככה, או אנחנו או הם. עכשיו, זו תפיסה מאוד לא אופטימית, כי או אנחנו או הם זה אומר לנצח נאכל חרב, נלחם על החרב, התשובה היא כנראה שכן. נחיה על החרב, התשובה היא כנראה שכן. יש לך קצת משהו יותר אופטימי בשבילנו?
יש לי יותר פסימי, מה אתה רוצה?
לא, יותר פסימי ממה שאנחנו עכשיו, זה נראה לי קשה מאוד.
תשמע, אנחנו צריכים לקבל את המציאות. יש כאלה שלא רוצים בקיומנו. יש כאלה שמנהלים מלחמת שחרור, הם רוצים לשחרר את פלסטין, והם אומרים את זה בערבית, אולי אתה לא שומע את זה בערבית, אני שומע את זה כל יום. הם רוצים לשחרר, סליחה, הם רוצים לשחרר את פלסטין. מה זה אומר לשחרר את פלסטין? מה זה אומר? זה, הם רוצים את רשש במקום אילת, הם רוצים תל רביע במקום תל אביב, הם רוצים לזרוק אותנו לים, הם רוצים להרוג אותנו, אין ספק. אנחנו יודעים את זה כבר, אנחנו השלמנו עם זה. עכשיו, לשמחתנו, זה לא כל העולם הערבי. זה הפלסטינים, וקצת אחים מוסלמים, קצת ירדנים, קצת מצרים. זה לא מדינות, אלא זה ארגוני טרור, כולל גם הרשות הפלסטינית. עכשיו, אנחנו, וזה עכשיו החדשות הטובות. סליחה. אנחנו לא מתעסקים עם מדינה חוץ מאיראן, שרוצה להשמיד אותנו. הסורים אין להם כבר צבא, אין להם כוח, וכבר 10 שנים אנחנו נותנים להם, מפגיזים אותם ולא מגיבים. ירדנים, מדינה קטנה, אין לה כוח. המצרים, הכלכלה שלהם על הפנים, יש להם 160 מיליארד דולר חובות, לא ייכנסו למלחמה. פוטנציאל? כן, יש. יום אחד יעלה אחים מוסלמים משוגע, אני אומר לך, יכול להיות, לא פוסל. חוץ מזה, מי? בגבולות שלנו.
אבל תראה, אנחנו ראינו, ראינו בשביל באוקטובר, אתה לא צריך להיות מעצמה גדולה מדי בשביל להסב לנו נזק שבמשך שנים אנחנו ממש נקרא נלקק את הפצעים.
נכון, אבל זה לא נזק קיומי. נכון? נכון? אבל האם אתה אומר, האם אתה חושב, אתה אומר, אמרת את זה, שאנחנו שינינו את התפיסה, אני חושב שזה חלקית, כן. חלקית, אנחנו לא בדיוק שינינו את התפיסה, למשל, אנחנו לא פוגעים במחבלים החמושים בזמן הלוויה.
נכון. שזאת סוגיה בפני עצמה, זאת אומרת, חמושים כן, חמושים בלוויה לא.
אתה מבין?
לא, התשובה היא לא. התשובה היא לא.
כן.
לא שינינו את הקונספציה, יש, השתפרנו קצת, אבל...
אבל זה זמני. עוד לא. אבל זה זמני השיפור הזה, זה זמני, כי הזמן יעשה את שלו ולא לטובה. אנחנו נחזור לאותם אמירות, לאותם מחשבות, לאותם קונספציות שהיינו בהם. אז אם לא נחזור בעוד חצי שנה, אנחנו נחזור לזה בעוד שנתיים. אני חושב שאני אופטימי כשאני אומר שנתיים.
מה לדעתך צריך לעשות עכשיו ברצועת עזה?
אז לפני שאני אכנס לזה, בידינו, אנחנו אזרחים יכולים לשנות את הקונספציה הזאת, אנחנו יכולים לבחור, יש בחירות, אנחנו לא דיקטטורה כאן. אין כאן ראש ממשלה או נשיא או שר ביטחון.
אני לא בטוח שאנחנו לא דיקטטורה כאן, לפי פסיקות בגץ, אני ממש לא בטוח שלא עברנו את הסף הזה כבר.
גם זה נושא אחר. מה שאני רוצה לומר, תבחרו באנשים הטובים, באנשים שלא מפחדים, באנשים שיש להם אומץ. אני מדבר איתך על הפריימריז, על הבחירות שיש.
בדיוק השאלה שרציתי לשאול אותך, וממש הרמת לי להנחתה. תראה, אנחנו יודעים שהשתתפת בפריימריז האחרונים בליכוד.
נכון.
ויושבים פה שניים שבעצם עשו את המקסימום שיכולים במסגרת הדמוקרטית להכניס אותך. השאלה היא אם בעצם בפעם הבאה, בפריימריז הבא, שאם זה של הליכוד, או מפלגה כזו או אחרת, אתה מתכוון להשתתף במשחק הזה?
כן, אני לא מסתיר את השאיפות הפוליטיות, אני רוצה להיות חלק, ואדרבה, מה שראיתי בשביעי באוקטובר, הקונספציה, תראה, אני שוב אומר לך, אני ב-2019 חזיתי את שביעי באוקטובר, כתבתי את זה בפייסבוק, אז אחרי שביעי באוקטובר, בטח שאני רוצה לעזור, לתרום, אבל יש לנו זמן עכשיו, בואו נדבר על עזה בינתיים.
כן. מה אתה אומר על בעזה? איך זה צריך להיראות? כמו ש... אולי בני גנץ צודק? אפשר לעשות הפסקה של שנה, שנתיים?
אלה דברים לא מקובלים. אלה דברים הזויים. כפי שאמרו גם, בוא לא נלך, לא נכנס לרפיח, בוא...
כן.
אתה מבין, זה לא שווה את הדיון. עזה צריכה להמשיך לשלם את המחיר. עזה עכשיו... תראה, מה שקורה עכשיו, יש שריף חדש, מונה, מנה את עצמו, סינואר, הוא מספר אחד בארגון הטרור, הוא דלג על כל מועצת השורה שיש לו,
והוא קבע... שזה דווקא מעולה. אני חושב שזה דווקא מעולה, כי בהנחה שבאיזשהו שלב, בוא נגיד ככה, אם היה משהו עכשיו מספר אחד בחמאס, הסיכוי שאנחנו נחסל אותו בעוד שבוע הוא לא כזה גדול, מצד שני, סינואר, אם זה לא יהיה עוד שבוע, זה יהיה עוד שבועיים, אם לא עוד שבועיים, עוד חודש.
נכון, הכל עכשיו מרוכז באיש אחד, וחוץ מזה, רוב הבחירים בחמאס חוסלו, חוסלו, אני, הדף, איסה, 3-4 הבחירים, וגם חברים חברי המועצת השורה גם חוסלו, הרבה אנשים שהם לא מוכרים על ידי ציבור ישראלי, מחמוד זהר, רוחי משטוהי, יש כל מיני אנשים שהיו כל יום מאיימים עלינו ומדברים נגדנו, או שחוסלו או שנעלמו. אז עוד לא סיימנו שם, אין ספק, יש להם עדיין טילים, יש להם עדיין כוח להמשיך, וצריך להמשיך. לצערי אנחנו לא עושים את 100% בעזה מכל מיני שיקולים, אבל אנחנו בדרך הטובה הנכונה.
אם איך שאתה רואה שמתנהלת הלחימה בעזה, אתה רגוע לגבי לחימה שצפויה לנו בלבנון?
תראה, מה זה, זה שונה לגמרי. לבנון, טעינו מההתחלה שלא אמרנו שהלבנונים, הממסד הלבנוני שותף, וכן הוא שותף, והוא אומר את זה. טעינו שלא פגענו, שלא פוגעים בממסד הלבנוני, כי כן הוא פוגע בנו.
אנחנו, לפני שאלינו אותך, ציטטנו את בני גנץ, שהיה שר ביטחון, שהציע לצבא הלבנוני סיוע ממדינת ישראל 4 פעמים, והוא מתגאה בזה.
כן, אני חושב שנתנו לו אפילו כבוד מדי, אבל למה אנחנו באמת לא עושים את זה?
זאת הרוח הפרוגרסיבית. מה זה אומר רוח פרוגרסיבית? איש דאש? לא. נטפל בו, למשל דאש, בטח יש לו נסיבות שקרמו לו להיות איש דאש, אנחנו ניתן לו, נחבק אותו, זה הגישה הפרוגרסיבית.
שיהיה לו מה להפסיד, שיהיה להם מה להפסיד.
כן.
אין להם מספיק מה להפסיד.
אתה מבין? זה כמה שנים ברעיון המפורסם שלו, לא רעיון, בהצהרה שהוא התגאה שהוא סיכן חיילי צהל.
נכון.
התגאה.
חלה גולני, כן.
אז אתה מבין? למה אני אומר? למה דיברת על בחירות? עכשיו, אם איש כזה יזכה ב-20 מנדטים, זה אסון. זה אסון. זה לא פחות. זה אסון. אם נקבל 6 מנדטים, זה בסדר. עוד אפשר להעביר את זה, אבל אם בן אדם כזה יקבל 20 מנדטים, 25, 30 מנדטים, אני רואה את המדינה הפלסטינית בדרך. ואל תתאר. עכשיו הוא אומר לא, או שהוא לא אומר, הוא אומר כלום.
לא, זה אחד הדברים המפחידים שפוליטיקאי מדבר בסיסמאות או סלש לא מדבר בכלל, ואז אתה לא יודע למה לצפות. ואנשים בוחרים בו, כי הוא פרצוף נחמד.
לא, אנחנו קצת יודעים למה לצפות כשמדובר בבני גנץ, כשהוא היה שר ביטחון, ראינו את הפעולות שלו, אנחנו מבינים לגמרי שהוא איש שמאל, ראינו את הפעולות שלו נגד המתנחלים, נגד ההתנחלויות, אנחנו יודעים לגמרי שהוא עמוק עמוק נטוע בתוך השמאל.
הפוליטיקה הישראלית, הפוליטיקה העולמית זה שקרים, וזה אי אמת, אי אמירת האמת, אבל הפוליטיקה הישראלית מתאפיינת בהונאה, הונאה פשוט מהונים, משקרים לציבור, מהנים את הציבור. למשל, בנט, מה אמר? אני לא אכנס עם, זה הונאה, זה לא פחות ולא יותר. יש שקרים, לפעמים פוליטיקאים משקרים, גם בחול. אני לא אומר שזה בסדר. אבל פה לא מדובר בשקר. פה מדובר בהונאה, לא פחות ולא יותר.
כי יש הבדל בין הבטחת בחירות שלא מומשה, שהן הרבה סיבות,
לבין
שקר במצח נחושה.
נכון, שיקרת, אז לא אמרת אמת, הסתרת, התעלמת, זה חצי, אני לא אומר שזה בסדר.
פה חתם בשידור ישיר.
כאן יש הונאה, כאן זה הונאה, הונאה.
לא, החלק של ההונאה פה זה שכשהוא חתם בשידור חי, על כך שהוא לא ייכנס לממשלה עם לפיד ועם המפלגות הערביות, זה כבר היה סגור ביניהם. זאת אומרת, הוא כבר ידע שזה ככה.
יותר מזה, אז מה אני אגיד לך? יותר מהונאה, זה עבודה בעיניים.
כן, לגמרי.
חד משמעי. אוקיי.
לגמרי. טוב, אורן, משהו נוסף?
כן, אני קודם כל שמחתי לשמוע שאתה כן מתכוון לרוץ, או אם זה לפריימריז, או אם זה באופן כזה או אחר. ואני חושב שלגמרי אתה צודק, ואני מסכים עם זה שא' צריכים לבוא אנשים, צריך להגיע אדם חדש לפוליטיקה הישראלית. זה אני חושב שגם מסקנה מאוד מאוד גדולה ממה שעברנו, ממה שעבר עלינו. אדם חדש לפוליטיקה הישראלית, אם זה היה תלוי בי מכל המפלגות, מכל הקטגוריות, ואני יכול להגיד, אני בפן האישי, אני לגמרי כמובן תומך ואסייע בכל מה שאני יכול.
בסדר, תודה רבה.
דוקטור רדי כהן, מזרחן, תודה רבה, נעמת לנו כרגיל.
תודה רבה.
אנחנו נסיים בשיר אופטימי, יום חדש נפלא של אריק ברמן.
תודה, תודה.
כל טוב.
ערב טוב.
עכשיו, פינת המיסוי.
כן, ואנחנו בפינת המיסוי, אנחנו נדבר היום על הפרשי הון בלתי מוסברים. על מה אנחנו מדברים בעצם? כל רואה חשבון או יועץ מס נתקל בבעיה שמגיש הצהרת הון, ויש בעצם בהצהרת הון הפרשי הון שקשה להסביר אותם מאיפה הם הגיעו. אז יש לנו פסק דין חדש, אלא מחוזי כמובן, פסק דין לנדה הוא נקרא, של השופט דורות, פסק דין שיזכר לדורות, ששם השופט קיבל את הטענה שחלק מההון הבלתי מוסבר, אפילו חלק ניכר מההון הבלתי מוסבר, נוצר בשנים שהן בעצם שנים סגורות. מי שיודע שכשבמס הכנסה השנים מתיישנות עם הזמן, אז יש מה שנקרא שנים סגורות, וכמובן הוריד את החישוב הזה מהפרק, מה שנותן לנו את האפשרות כמייצגים, במידה ואנחנו יודעים שיש שומות בעייתיות, הפרשי הון בעייתיים לנישום, יש לנו את האפשרות לעשות מעין שומה וירטואלית לאמצע תקופה, בתום השנים הסגורות, מי שמייצג מבין על מה אני מדבר, ובעצם להוכיח שההון יצמח בשנים הסגורות, ובכך להימנע ממס על הנושא הזה. עוד היה נושא שהוא קריטי בפסק דין הזה, שהוא דיבר על הפרדה רכושית בין בני זוג. לבני הזוג היה שם הסכם ממון, הסכם הממון הזה הובא בפני השופט, ונתבקש מהשופט בעצם לפסוק שהתוספת הכנסה לא תחול על בן הזוג השני, מאחר והסכם המון אומר שהעסק שייך לבן הזוג מספר 1 ולא למספר 2. וגם פה התקבלה בעצם הטענה, ושופט בעצם אמר שההסכם המון מקובל עליו. אין אלא לקבוע כי המערער אינו נישום בשומות שהוצאו ואלו חלות על המערערת ועליה בלבד. זה בעצם ציטוט מהפסק דין. אז מי שנתקל בעצם בבעיות עם הפרשי הון בלתי מוסברים תמיד יכול לצטט את הפסק דין הזה, לעשות שומה וירטואלית ועל ידי כך בעצם למתן את המכה הקשה. אנחנו נמשיך עם פינת המיסוי מיד לאחר השיר של חנן בן ארי עם ערן מלקוחות פלוס.
מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע, הכדור נלגח ומתאר, יש! זה קורה פעם נוספת, דקה 97,
את עוד מתרגשת מהים, אני לא מרגש אותי כלום חוץ מכדורגל. את עוד מדברת עם הים, אני לא מדבר אליי כלום, הבל אבל עם הכל הבל, הכל הבל כרוך בסבל, מרגיש כמו לופ שלא נגמר מאז קין והבל.
ועכשיו פינת המיסוי.
ובפינת המיסוי אנחנו נארח היום את ערן ברזילאי, מנהל, מנכ״ל של תוכנת לקוחות פלוס. שלום לך ערן.
שלום שחר.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
נפלא. ערן, אתה בעצם בעלים של תוכנה שמיועדת לרוב, למייצגים, זה סוג של תוכנת CRM, אתה תכף תסביר מה היא בעצם עושה ונותנת, אבל נורא מעניין אותי, בתקופת הקורונה, 8200 שדרגו הרבה תוכנות של משרדי ממשלה על מנת שניתן יהיה לעבוד מרחוק בצורה קלה. ועד העובדים של רשות המיסים בזמנו התנגד לשדרוג, ולכן לא בוצע שדרוג במחשבים של רשות המיסים, כולל מה שנקרא שם. איך אתה מרגיש שעכשיו חל איזשהו שינוי, רשות המיסים באה לקראת, מרגישים קצת איזשהו תזוזה, קדמה קצת ברשות המיסים ביחס לבית תוכנה שעובד עם רשות המיסים?
כן, בהחלט. בשנתיים האחרונות בהחלט חל שינוי משמעותי, שבא לידי ביטוי לא רק בדיבורים אלא גם במעשים. זה כמובן התחיל בדיבורים, אבל בחצי שנה האחרונה השלב הראשון של אותה מהפכה כבר עובד במציאות, ובעצם מקל מאוד על המייצגים בחלק מהעבודה שלהם, שאני תכף אפרט בנושא.
פנטסטי. מה התוכנה שלך לקוחות פלוס בעצם נותנת? מה היא נותנת שתוכנות אחרות לא נותנות?
התוכנה שלי בעצם היא אוסף של דברים שמאפשרת למשרד של המייצג לעקוב ולנהל את המשרד ואת הלקוחות שלו. בסופו של דבר השילוב של הדברים שיש בה הוא כזה שמאפשר למייצגים ערכה של כלים שעוזרת לו, וכמובן שכמו בכל תוכנות יש דברים שכן חופפים בין תוכנות, אבל כל תוכנה עושה את זה אחרת והלקוחות מחליטים מה יותר טוב. הדברים העיקריים שהכי בולטים בתוכנה שלי הם קודם כל אפשרות לגבייה מרוכזת מלקוחות, גם דרך הרשאות חיוב של מסע וגם דרך כרטיסי אשראי. בבת אחת גם גובים מכלל הלקוחות וגם מוציאים את החשבוניות מס קבלה. כמובן שזה מפשט את כל תהליך הגבייה, זה גם אחד הדברים היחידים שאני כאחד שהוא לא משרד רואה חשבון גם גובה ככה מהלקוחות שלי, ואני יודע מניסיון עצמי כמה זה מייעל. גם בזה אנחנו מוסיפים ומשפרים כל הזמן ניואנסים שמאפשרים לגבות בצורה גמישה, לא רק את החיוב הקבוע, אלא גם חיובים משתנים כמו הצהרות הון, בצורה שהיא מאוד נוחה. דבר נוסף זה אפשרות לבדוק את שעות העבודה שמושקעות לכל לקוח ולקוח, ובעצם להשוות בין הרצוי למצוי. כלומר, הרצוי זה המחיר שהמייצגים היו רוצים לגבות מהלקוחות שלהם לפי התמחור של שעות העבודה שלהם, והמצוי זה הריטיינר הקבוע שהם גובים מהלקוחות.
ואפשר לעשות חלוקה, נניח מזכירה לפי תמחור מסוים, מתמחה לפי תמחור אחר, רואה חשבון לפי תמחור שלישי?
כן, בהחלט, בהחלט. אתה, לא רק שאתה יכול לתמחר כל עובד לפי תמחור שונה, אתה יכול גם לתמחר סוגי עבודה שונים לאותו עובד בתמחור שונה. כלומר, הנהלת כן, חשבונות, כן. לעומת ביקורת וכו'. וכל אחד עושה את זה באמת איך שנוח לו, וכמובן שאם התמחור משתנה לתקופה, בשל למשל העלאת שכר לעובד, אז כמובן שהתוכנה תומכת גם בזה. מה שיפה, שברגע שמוציאים את הדוח לתקופה, זה לא רק ברמה של לקוח, אלא גם אפשר לראות עובד מסוים לכלל הלקוחות שהוא מטפל בו. אפשר לראות סוג עבודה מסוים, יכול להיות שמתמחרים יותר טוב ביקורת מהנהלת חשבונות, ואפשר לראות לשנת מס מסוימת, יכול להיות, הזכרת מקודם את הקורונה, עכשיו את המלחמה, אז לפעמים המשרדים עובדים יותר קשה ולא גובים, אז זה בא לידי ביטוי כמובן בהחלט. בדוחות.
יש שיתוף פעולה בין התוכנה שלך לקוחות פלוס לבין בתי תוכנה אחרים? כי אנחנו יודעים שהיום הכל בין התוכנות עובר בצורה ממוחשבת, לא כמו שפעם היינו נתקלים בכל ידני. יש שיתוף פעולה כזה?
יש שיתוף פעולה, יש את הדברים הקלאסיים, למשל כתוכנה שמפיקה חשבוניות וקבלות, אז כמובן יצוא של תנועות יומן לתוכנות הנהלת חשבונות, ייצוא כמובן של לקוחות חדשים גם כן לתוכנות הנהלת חשבונות במסגרת אותו ייצוא. יש גם בנושא של ה-API החדש, אותה מהפכה שאני כבר אפרט עליה, אפשרות לייבא נתונים מהתוכנות הנהלת חשבונות של הסכומים לצורך הדיווחים של המע"מ והמקדמות, ובעצם
ואז בעצם לדווח בקובץ אחד את כל את כל הדיווחים?
כן, כן.
אז אני חייב להגיד שזה מהפכה בתחום, כי רשות המיסים זה לא ידועה בכך שהיא בעצם באה לטובת המייצגים, וזה לא ממש מעניין אותם. אם המייצגים יעבדו יום שלם על שידור של דוח מע"מ 1111, או שלא כמו בביטוח לאומי, ששם אתה לוחץ על כפתור ומשדר את כל הלקוחות שלך, וזה בעצם סוג של מהפכה בתחום, מה שרשות המיסים לא נותנת, אז אתה בעצם כחברה פרטית נותן את זה.
נכון, אבל אני חייב לציין שבאמת בשם יש מהפכה, במיוחד בימים של המנכ״ל הנוכחי בשנתיים וחצי האחרונות, שהבין את הצורך גם להקל על המייצגים, ולא כמו שבאמת כל השנים הייתה תחושה שבאמת לא, בעצם מקשים על המייצגים ולא באים לקראתם.
לא סופרים אותם.
כן, נכון. עכשיו, מה שקרה בעצם מייצג שעושה את הנהלת חשבונות, אז בעצם דיווח אחד אחד בשם את המע"מ, את מקדמות מס הכנסה, ניכויים, ביטוח לאומי. אמנם יש כל מיני פתרונות בקבצים מהתוכנות השונות, אבל בגדול ברוב הדיווחים זה היה אחד אחד. נולדו במהלך השנים, בגלל שהיה וקום, כל מיני פתרונות לא מובטחים של בוטים. שם מצד אחד הבין שהבוטים עושים הרבה צרות גם לשם, וגם חושפים את המייצגים בפני סיכונים, ובעצם הבין שהם צריכים לפתח כחלופה משהו מובטח, שגם עובד יותר מהר מעבר לעניין של הבטחה, וגם עניין מהיר, והם פיתחו את ה-API. בעצם הם היה להם מאוד חשוב שמייצג התחבר לרשות המסים בצורה מובטחת בחיבור הרגיל שלו דרך כרטיס חכם, ואז בעצם אפשר בבת אחת לדווח גם 100 ו-200 דיווחים, לא רק, בעצם מספר בלתי מוגבל, לא, ולא אחד אחד, וגם מקדמות ומעם בבת אחת, ובעצם אם היום מייצג יבדוק את עצמו, קח דיווח מעם פשוט, למלא את השדות של המעם עסקאות,
יום עבודה.
אז גם אם ניקח אפילו, נכון, ניקח דיווח בודד, אז דיווח בודד לוקח דקה, שתיים, שלוש, שאלה את מי אתה שואל.
נכון.
ב-API, זו סטטיסטיקה שאני אומר עכשיו, שאנחנו מקבלים משם ואנחנו רואים אותה במציאות, בין שנייה וחצי לשתיים. כלומר, דקות הופכות לשניות. זה פי 60 כמובן מהר יותר. הכל רשמי, מקבלים הסמכתאות משם, ובעצם אתה לא, אתה מחובר לשם, ואתה לא עובד מול ממשק של שם. אתה בעצם מאותה תוכנה חיצונית, במקרה הזה מהתוכנה שלנו, בבת אחת מדווח את כל הדיווחים שכרגע אפשר לדווח. חשוב לציין שבשלב זה מדובר על לקוחות שמשלמים לרשות המסים בהרשאות חיוב, מקדמות מס הכנסה ומעם רגיל. השלב הבא שצפוי ממש בחודשים הקרובים זה PCN, מע"מ PCN, מפורט, כמובן, ומיד אחרי זה ניקויים, מס הכנסה ניקויים, הכל בינתיים בהרשאות חיוב, כל הנושא של תשלום באשראי עוד לא ידוע אם יחשבו את זה בצורה הזאת.
בעצם אתה נכנסת לנישה איפה שמס הכנסה ומקשה את החיים של המייצגים, שם אתה נכנס ואומר בעצם יש לי פתרון אליכם, אני בעצם נותן לכם לשדר את כל הלקוחות שלכם בלחיצת כפתור אחת, מה שעד עכשיו היה לוקח לנו יום עבודה, כמו שאמרתי.
נכון, עכשיו, מה שחשוב לי לציין, קודם כל, צריך פה לתת את הקרדיט לשם שמאפשרים לנו את זה, כי בלי שהם יאפשרו לנו את זה, לא היינו יכולים לעשות את זה. דבר נוסף, יש גם חיסכון בשלבים המקדימים. בעצם אחד היתרונות של תוכנה המרכזיים זה שהיא חוסכת בזמן. והיתרונות נוספים זה מניעת פספוסים, בקרה, שליטה. עכשיו, אני, תמיד יש לי משפט שאני אומר, מה זה תוכנה טובה בהקשר של הזמן? זה תוכנה שבעצם שהמחיר שאתה משלם עליה, שאתה מחלק אותו לשעות עבודה שהיא חוסכת לך, יוצא שאתה משלם לתוכנה הרבה פחות משכר מינימום. בעצם תוכנה טובה זה תוכנה, זה עובד נוסף במשרה חלקית במשרד של המייצג, שעולה לך פחות משכר מינימום, ובמקרה של תוכנה זה חוקי, מותר לשלם פחות משכר מינימום. אז בעצם זה אחד המבחנים המרכזיים, ואני חושב שפה אנחנו באמת עומדים בו, גם בנושא שהזכרתי בהתחלה של גבייה מרוכזת, וגם בנושא הזה. מה שחשוב לציין, שאנחנו הוספנו תהליכים מרכזים גם בשלבים המקדימים. כלומר, יש לנו אפשרות לייבא, להוריד אקסל משם, של כל המקדמות של המיוצגים שלך, של לקוחות המשרד למייצג, ולקלוט אותו בתוכנה, ואז בעצם ליצור תאום מושלם
בין המידע
שיש בשם, בהקשר של שיעור המקדמות, תדירות, מי בהרשאת חיוב, וגם במקרים הנדירים של סכום קבוע במקדמות מס הכנסה. שלב נוסף שאנחנו מאפשרים.
אנחנו צריכים לסיים, אז בוא תיתן לי ככה את כמה משפטים לסיום.
אין בעיה, גם בהקשר של ההודעות ללקוחות אפשר להודיע בצורה מרוכזת, ולא לרדוף אחרי לקוחות באישורים לסכומים, כי אפשר להגדיר זמן שאחריו אם לקוח לא הגיב, אז בעצם התשלומים מאושרים. דברים נוספים שיהיה זה גם נושא של משימות, ניהול משימות של המשרד, דוחות כמובן, ועוד לא מעט דברים שהם גם כן
בעצם תקן אותי אם אני טועה, זה סוג של תוכנת CRM שמיועדת במיוחד לציבור המייצגים, קרי רואי חשבון ויועצי מס.
נכון, ואני רק אגיד במשפט שגם בהקשר של הדוחות השנתיים אנחנו, יש לנו תהליכים שמייעלים את זה ורואים את התכנון עמידה במכסות וקבלת חומר מהלקוחות לדוחות השנתיים בצורה אוטומטית. אז יש פה הרבה אוטומציה והרבה חיסכון בזמן במגוון של דברים.
מעולה. ערן ברזילאי, תודה רבה, נעמת לנו. אני שמח שאתה נכנס באמת לנישות שרשות המיסים לא נכנסת אליהם, וחבל שהם לא נכנסים אליהם. עבודה מעולה, תמשיך כך ונשתמע.
שחר, תודה רבה לך.
בשמחה ושמחה. כל טוב.
כל טוב.
ביי ביי. זה היה ערן ברזילאי מלקוחות פלוס, ואנחנו נמשיך.
ועכשיו, פינת המיסוי.
כן, אנחנו נדבר עכשיו בפינת המיסוי על משהו, נעשה אותה קצרה, על הנושא של מלצרים. מלצרים, כשמקבלים טיפים, והטיפים עוברים דרך המסעדה, זאת אומרת, המשלם בכרטיס אשראי בדרך כלל, למסעדה, והמסעדה מעבירה את הטיפ למלצר. רשות המיסים הבהירה במכתב שיוצא ב-25 ליולי 24, שהטיפים האלה חייבים במע"מ. זאת אומרת, יש מע"מ כל זמן שזה נכנס לתוך ההליך של המסעדה. רשות המיסים הוציאה הבהרה שהחל מראשון לראשון 25 רק יתחילו לאכוף את הנושא, עד תחילת 25 לא יאכפו. ואז קרה דבר מוזר. לשכת יועצי המס יזמה הצעת חוק שלפיה תשר, קרי טיפ, לא יערבה הכנסה שחייבת במעם. וסתם ככה מעניין אותי הפעילות הזאת של לשכת יועצי המס. השאלה שלי, האם לשכת יועצי המס מייצגת את יועצי המס או מייצגת את המלצרים? כי האינטרסים פה לא חופפים, הם אפילו מנוגדים במקרה הזה. ולשכת יועצי המס בחרה צעד, ולא את הצעד של יועצי המס, את הצעד של המלצרים. אני חושב שזה סוג של עזוי, זה לא פעם ראשונה שהלשכה לא בוחרת את הצעד של המייצגים, ומאפשרת לחוקים עזויים להתקיים ולעבור. אני חושב שיש הרבה מה לשאול את לשכת יועצי המס, אולי נעלה בשבוע הבא את ה... מישהו מלשכת יועצי המס שידבר איתנו. כן, אורן.
לא, רציתי, שומע אותי?
אני לא שומע אותך, כי אתה לא נחמד מספיק. נדבר?
עכשיו?
עכשיו שומעים.
זה לא יעזור, כל פעם אתה מנסה מחדש.
אני מנסה, כן, זה הפלורליזם שלי.
לגבי המלצרים המזמרים, תגיד לי, השאלה, איך, אם אני עכשיו נשב במסעדה ומשאיר טיפ לא בכרטיס אשראי, בראשון בינואר, משאיר 10 שקלים, 20 שקלים, למלצר. 30 שקלים במזומן למלצר על השולחן, מבחינה החוק, בסדר, מבחינת החוק, המלצר מה אמור לעשות עם ה-30 שקלים האלה?
להוציא
לחשבונית?
קבלה,
ברצינות.
כמו כל עצמאי לכל דבר ועניין, נקרא לזה עוסק פטור, ולדווח על זה לרשות המיסים בדוח שנתי למס הכנסה.
מה השתנה? כאילו למה? מה ההיגיון?
העניין הזה של...
הדיבור פה הוא על מע"מ.
תראה, על טיפים תמיד הייתה חובה להוציא חשבונית ולדווח לרשות המיסים.
אוקיי, פה מדובר על מע"מ.
כשאתה נותן טיפ לנהג מונית, אז גם ככה יש לו תיק. כשאתה, והוא מדווח לרשות המיסים. כשאתה נותן טיפ למדריך תיירים, אז יש לו תיק והוא מדווח לרשות המיסים, הוא מוציא חשבונית.
לא, אבל התשלום פה
של המע"מ. אבל למלצר אין תיק.
זה שהוא צריך לדווח, אוקיי, בסדר, הבנתי את ההיגיון. על המע"מ, מה העניין שאם אני נותן עכשיו 30 שקלים למלצר כטיפ, למה אני, לא הוא, הוא צריך לדווח, הוא מקבל 30 שקלים, זה ברור. למה אני, על ה-30 שקלים, צריך להעביר מע"מ למדינה? מה ההיגיון בזה?
אז רשות המיסים אומרת, אני אקרא לך, תשר המשולם לבית העסק בגין השירות הניתן על ידי עובדיו, הינו תקבול המהווה חלק מהתמורה בגין השירות, ובפועל יוצא שגם התשר חייב במס הכנסה.
במס הכנסה בסדר.
מס ערך מוסף גם. גם במס ערך מוסף.
זאת אומרת, באה המדינה ואומרת, אוקיי, אני רוצה שעל 10 שקלים המסכנים האלה של המלצר,
כן, זה לא 10 שקלים מסכנים, כשאנחנו מדברים על מסעדה בערב אחד, זה הרבה מאוד כסף.
סבבה, המלצר צריך לדווח, אוקיי, זה עוד איכשהו אני מבין, את ההכנסה שלו, וגם מתוך זה, המדינה לוקחת נתח בצורה של מע"מ.
כן.
זאת אומרת, אם המלצר קיבל 1,000 שקל בלילה...
אתה יכול לראות את הקטע הזוי שאתה נותן טיפ למלצר, הוא אומר, נגיד, אתה אומר לו, תוסיף 15% לחשבון, הוא אומר לך, 15% פלוס מם.
הטיפ שלי למלצר זה אל תהיה מלצר. זה טיפ שאני יכול לתת לו, אתה יודע מה, עליי המם, בסדר? כאילו, אני לארג' איתך.
טוב, אורן, בוא נעבור לנושא אחר. בוא נדבר על בגץ שדחה את עתירת המשפחות השקולות לגבי, ואישר בעצם את המינוי של תת-אלוף שלומי בינדר, שהיה ראש אגם בשביעי לאוקטובר, כן? עכשיו הוא מינו אותו לראש אמן ובגץ זה.
אתה שם לב שמי שממנה, מי שמאשר, מי שלא מאשר, מי ש... אז זה הכל בגץ.
זה הכל בגץ. בגץ מנהל לנו את המדינה.
בהצלחה שיהיה לכם.
כן, ורגע, אבל באיזה טענה הם אישרו את זה? שים לב.
מה זה משנה?
לא, אתה תאהב את זה. הם אומרים, השופטים של בגץ, אין בסמכות בגץ להתערב בהחלטה הצבאית.
כן, כן. נכון.
אין להם סמכות.
היה איזשהו מקרה גם שבגץ היה רמטכ"ל שרצה למנות או לא למנות איזה קצין, וזה הגיע לבגץ.
להתערב בהחלטה צבאית אין להם סמכות לטענתם. להתערב בהחלטה של הדרג המדיני, יש להם סמכות לטענתם, זאת אומרת שהדרג המדיני הוא פחות מהדרג הצבאי.
הם לא דנים עכשיו בעניין של שדה תימן?
תגיד לי,
זה לא להתערב לצה"ל?
ביטול נועל שכן, זה לא היה להתערב לצה"ל?
כן, אבל היה קצין בצהל שצפצף על זה, שקוראים לו יאיר גולן, איך קוראים לו? הוא שאמר, אני גאה לא לקיים את פסיקת בגץ.
התוואי של גדר ההפרדה לא היה התערבות לצהל בזה? כאילו...
אתה עכשיו תתן את כל הדוגמאות, אנחנו נשאל פה.
המחבלים שהגיעו עד הגדר בעזה, שבגץ קרא להם דורשי עבודה, זה לא התערבות בצהל? כאילו, שמה לא, אבל היום לא בא לנו לדון, גם לא בא לנו יותר מדי להסביר למה בא לנו עליו, אז אנחנו נגיד שאין לנו סמכות להתערב, ובפעם הבאה, כשהימין יצג שאתם מתערבים בכל סמכות,
אנחנו נביא את זה כדוגמה.
אז אנחנו נביא את זה כדוגמה, שהנה פה לא היה לנו סמכות להתערב. נכון. נהדר. כן, ועוד דבר רגע עם בגץ, אם אנחנו כבר מדברים, השופטי בגץ יצאו היום עוד פעם, פעם מי יודע כמה, מה אולם, כשמשפחות שקולות דיברו אליהם, במהלך דיון על סגירת שדה תימן, שמהווה בעצם... כלא למחבלי הנוח'בה, אז יש בגץ לגבי סגירה של המקום, ומשפחות שקולות איזו לדבר, ובגץ, במקום לתת להם איזשהו טיפת אמפתיה, בכל זאת משפחות שקולות, תשבו תקשיבו, מה יקרה? מה יקרה?
לא, אז אפילו תעשו כאילו, שימו אוזניות ותשמעו מוזיקה בינתיים.
אז הם קמו ויצאו מהאולם התרסה, בושה וחרפה לאותם אנשים בגלימות השחורות, ממש בושה וחרפה. אני לא מצליח להבין איך אנשים כאלה מנותקים, כאלה חסרי רגישות, שופטים במדינת ישראל. בושה וחרפה. ועוד בבית המשפט העליון.
תשמע, דרך אגב, אנחנו מדברים על, דיברו על העניין של שדה תימן והמחבל הנוח'באי המסכן שהתעללו בו, לכאורה. אז עכשיו נחשף מי זה המחבל. המחבל התמים, המסכן, מדובר שמדובר בבחור שהוא ממפי מג'באליה, בנוח'בה, בסדר? והוא עשה ברדק לא קטן, העבירו אותו ממקום למקום, כשעשו עליו חיפוש, הוא ניסה לנשוך את אחד הסוערים.
כן, כן, הוא התנגד באלימות, העבירו אותו באמת בגלל אלימות.
עכשיו הוא... ככל הנראה, לפי הפרסומים, אם זה, אני מקווה מאוד שזה לא נכון, אבל סבירות גבוהה שכן, הוא הולך להיות כנראה עד מדינה. עכשיו אני, מההבנה שלי, המועטה, עד מדינה מקבל תמורה, תמורת זה שהוא עד מדינה.
אתה יכול לראות?
איזה תמורה, רגע, לא, שאלה, איזה תמורה יתנו לו? יפחיתו את כתב האישום, רגע, אני רק מזכיר, אין כתב אישום. יפחיתו לכשיהיה כתב אישום.
אני מציע שישימו לו...
אולי... ישימו אותו במקום רק על רצח, אונס והשחטת גופות, רק על רצח, רק על אונס, יש... מה? אני לא מבין.
אני מציע שהמדינה תיתן לו שוטרת שתשמור עליו, שהוא יוכל להטריד אותה.
קודם כל, בהתחלה זה היו חיילות.
כן, שתיתן לו
חיילת. קודם כל, בהתחלה הצבא היה עמד בגדולתו, ונתן לחיילות לשמור עליהם, שזה נהדר. שזה נהדר. אולי עדיף בלי נשק. אולי עדיף לתת הנשק למחבלים של הנוח'בה, אם כבר מקלם עליהם, אז...
לא, אבל רגע.
אולי לקשור את הידיים של החיילות.
אבל המקרה שהיה באותה לוויה שירו באוויר וזה, אז יכול להיות שכדאי לתת להם נשק, ירו באוויר ופגעו בריאות של האוויר, באוויר של הריאות.
אנחנו קצת צוחקים וקצת זה, אבל המקרים האלה, אין לי איך להסביר אותם. אין לי אפילו איך להתחיל להגיד מה אני מרגיש שעושים.
בוא אני אתן לך. בוא נדמיין רגע.
בוא אני אתן לך.
שנייה, נכנס שופט לאולם. שנייה, כולם קמים. מחבל הנוח'בה כנראה שלא יקום. אולי יקום.
למה לא?
לא, אולי.
הוא יעשה כבוד.
והוא יישב בצד של התביעה. המחבל של הנוח'בה.
נגד החיילים.
בצד של ההגנה כאילו ישבו חיילים. והוא יגיד, עשו לי, לקחו לי, שתו לי, הרביצו לי, עשו לי, אנסו אותי, עשו לי.
ויאמינו לו.
והחיילים יגידו, לא היה ולא נברא.
ויאמינו לו.
ויאמינו לו.
כן.
אני אומר לך, מדינה כזאת.
כן, הגיוני. באמת, כאילו. למי אתה תאמין? לאיש שמשלם מיסים ומשרת בצבא ועושה את כל המטלות שלו? לא הגיוני להאמין לו. למישהו שרצח ואנס והשחית גופות? הגיוני להאמין לו, הוא יתלונן. דרך אגב,
גם אני... יש סרטון פרסימו, גם כן הזוי, בערוץ 12 פרסימו סרטון, שכשנכנסים אליו לקחת אותו לחקירה, אז הם מחזיקים מעין מגנים כאלה, ונכנסים. אז כמובן שהפרשנות הייתה, שלא יראו להם את הפנים, הנה מתחבים, לוקחים אותו תחת הסתרה וכו'. לא אמרו שזה הנועל, שכשלוקחים חשוד, לוקחים אותו בצורה כזאת, מהרבה סיבות.
רק חשוב להדגיש שכל ה... סליחה שאני משתמש במילה הכי מתאימה לתהליך הזה שאני רואה עכשיו, טמטום, כל הדבר הזה התחיל לא מהיום, ולא מאתמול, ולא לפני שני, שנה, שנתיים, שלוש וארבע. איפה איתם שאותו ראיינו, אם יקראו קצת בגוגל, כשהיה מחת אני חושב, הקפיצו הג'יפ שהוא עמד באיזשהו מקום, והוא ראה את הג'יפ מקפיץ נחקר אחרי חקירה פלסטיני, והפלסטיני כשהוא יצא מאותו רכב, ירק על הנהג שהוריד אותו אחרי החקירה. בסדר? ירק
כן,
עליו.
כן, אני זוכר את הסיפור.
הגיע אליו איפה איתה ונתן לו סתירה. אוקיי? חמש שנים חקירה. חמש שנים חקירה. בסדר?
זה לא החלק הקשה שבסיפור.
עכשיו תשאלו את עצמכם אנשים יקרים.
החלק הקשה שבסיפור שהשופט, רגע. מי זה? השופט פוגלמן זה היה, נכון?
לא יודע, זה לא משנה.
לא חשוב.
לצערי, אין הרבה הבדל ביניהם.
איזה שופט שקיבל אחר כך מינוי לעליון, שעמד בעצם בראש הפרקליטות, שאל אותו, למה אתה לא סוגר לי את התיק? ולא, זה, הוא אומר, אני לא אסגור לך את התיק, כי הסגירת תיק שלך תעשה רע בעצם לי עצמי, אם אני סוגר לך את התיק, ואני גם מציע לזה שיבוא אחריי בתפקיד שלא לסגור לך את התיק. בסוף, לאה רבין, הפעם התקשורת לא יצאה לאה רבין, שמתערבת בענייני הממשלה, כן? עליה, לא מותר. לאה רבין דיברה איתו, והעבירה את המידע לראש הממשלה, אז יצחק רבין, שפתר לו את הבעיה.
אבל, איתם.
על איפה איתם, אבל בושה וחרפה באמת על התנהלות, אבל אני חושב שזה בושה וחרפה לכל התנהלות המערכת המשפט, מלמעלה עד למטה, כולל הפצרית, כולל הטלפונים, הטלפונים
המשפט...
שעושים לחיילים, לא, לא, למחבלים בעזה.
לסיום, שמי שחושב שמערכת המשפט הישראלית לא יודעת לעבוד אחרת, אני אתן לך דוגמה אחרת, קו 300. קו 300, מערכת המשפט הישראלית אז היה דבר כזה שנקרא בישראל דמוקרטיה, ומי שמקיבל את ההחלטות, זה היה דרג הנבחר, אוקיי? ודרך אגב, אם אני לא טועה, ראש הממשלה היה פרס, זה היה ברוטציה פרס ושמיר, הם היו ביחד. ומה החליטו לגבי אותם? אין ספק שהיה שם, בוא נקרא לזה רצח, סיכון ממוקד, סיכון מאוד ממוקד. באו אנשים, יצאו מהאירוע הזה, מחבלים חיים לגמרי, וסיימו את האירוע הזה, מתים לגמרי, אוקיי? כמה אנשי שבק עמדו לדין?
לא, אבל לדעתי...
אפס.
אם אני זוכר
קיבלו
נכון...
קיבלו חנינה לפני המשפט.
הם קיבלו חנינה.
לפני משפט.
כן.
הם לא עמדו לדין.
דרך אגב, איפה הנשיא?
זה הנשיא נתן את החנינה.
עכשיו, איפה הנשיא? שבשדה תימן אומרת, לא נותן חנינה
זאת
עכשיו?
זאת אומרת, הוא לא צריך לתת להם חנינה, הם לא צריכים לעמוד לדין מלכתחילה.
אבל כשיש לנו כאלה אנשים במערכת המשפט, לפעמים אין ברירה אלא לתת חנינה.
כשרוצים, אפשר. לא כל כך רוצים. מערכת המשפט שלנו היא לא כמו שהייתה, לא בשנות ה-80 ולא שנות ה-90.
לא, לא.
משהו פה צריך קצת...
אנחנו... לצערי רחוקים...
צריכים להתאפס.
רחוקים מזה. אני מנסה לחשוב על השיחות האלה שהולכות למחבלים בעזה. תגיד, איך הייתה החקירה? קיבלת קפה? איך היה? יש מספיק קלוריות אכלת היום?
אני רוצה לראות המשוב שהם מקבלים בעזה אחרי שהם...
טוב, אורן, תודה רבה לך. אנחנו נשוב ונשתמע בשבוע הבא.
בעזרת השם, מישהו...